כן. עד איפה הגענו? סעיף ב'. אז החינוך אמר ששיעור האכילה ביום הכיפורים לחייב עליי דאורייתא היא ככותבת הגסה, כן. מפני שהתורה לא דיברה על אכילה, כן, כמו שהוא אומר, התורה אסרה האכילה באותו היום בלשון עינוי, ולא נאמר עליה לא תאכלו. אז אומר המלכת חינוך, כן, ובשס יום העינתת, וברשי, ורמב״ם כאן פרק ב' הלכה א', ונסתפקתי דמבואר בשס חולין, דף קוף ג' עמוד ב'. בתגמרה בחולין דנה כזית שאמרו. מה הדין? כשאדם הכניס כזית לפה, אבל כשאדם הכניס כזית לפה, לא כל הכזית נכנס למעיים. ההנחה של הגמרה שחלק ממנו נשאר בין השיניים. זאת אומרת, יש לאדם רווחים מן שן לשן, שם גם כן מצטבר, אז לא יצויר שאדם הכניס לפה כזית מדויק, צריך להניח שחלק באמת לא נבלה בתוך המעיים, לא נכנס לתוך המעיים. איך אנחנו דנים את זה? זה נקרא כזית או לא נקרא כזית? אז אומרת הגמרא כך, כזית שאמרו חוץ מבין השיניים ובין החניכיים. זאת אומרת, יש דעה בגמרא שאומרת שאתה צריך לקחת בחשבון שחלק נבלע בין השיניים ובין החניכיים, אז לא הכל נכנס למעיים. אז ממילא כשאני אומר כזית, זה צריך להיות יותר מכזית. משום שחלק מהכזית באמת לא נבלע, לא נכנס לתוך המעיים. זה דעה אחת. אז ושמה זה פלוקתא דרבי יוחנן וריש לקיש. נחלקו בשאלה הזאת רבי יוחנן וריש לקיש. דעה אחת אומרת ש... מספיק, די לנו שייכנס כזית לפה, גם אם חלק ממנו לא ייכנס לתוך המעיים, אבל זה נקרא שהוא אכל כזית. עוד מעט נראה מדוע. והדעה השנייה אומרת, לא, זה צריך להיות יותר מכזית, משום שאנחנו צריכים להניח שחלק מהכזית, חלק מהכמות שנכנסה לתוך הפה, לא נבלעת, לא נכנסת לתוך המעיים. האכילה, שאני מחייב על אכילה בכזית, זה בכזית דווקא. צריך שכזית ייכנס לתוך המעיים. אז הוא אומר, מר סבר הנעת גרונו באינן, הוא מצרף בין החניכיים. זאת אומרת, גם אם אני יוצא מתוך הנחש שלא הכל נכנס לתוך המעיים, חלק נשאר או מצטבר בגרון, הוא קורא לזה בין החניכיים, אבל זה מספיק. צריכה להיות הנעת גרונו, לא צריך להיות הנעת המעיים. האיסור האכילה דורש, אני מסתפק באיסור האכילה, גם אם לא הכל נכנס לתוך המעיים, אבל יש הנעת גרון. והנעת גרון, עליה התורה מחייבת. זה דעה אחת. וכן, נפקמינה נוספת, וכן, אכל חצי כזית והקיאו, וחזר לאכל חצי כזית. או אותו חצי כזית. זאת אומרת, הגמרת דנה, מה יהיה הדין אם אדם אכל חצי כזית, כן? בלע את החצי כזית, אחרי שהוא לעס אותו, בעלה אותו, אבל אחרי כן הוא פלט אותו, הקיא אותו. ואחרי כן, מיד אחרי שהוא בלע אותו, הקיא אותו. ואחרי כן אכל עוד חצי כזית, כן? אחרי כן אכל עוד חצי כזית, ואותו הוא כבר בלע, לא הקיא. אז מצד אחד אתה תבוא ותאמר, הוא הכניס לגרון, הוא בלע כזית שלם. אבל בסופו של דבר, הרי כשאתה דן על הנעת המעיים, מיד אחרי שהוא בלע את החצי כזית הראשון, הוא פלט אותו, הוא הקיא אותו. אז אין לו הנעת מעיים של כזית. אז לדעה הסוברת שמה שקובע זה לא הנעת המעיים, אלא הנעת הגרון. יש פה הנעת גרון וכזית. יותר מזה, הגמרא אומרת חידוש יותר גדול. מה יהיה הדין... אם הוא בלע חצי זית, זאת אומרת, הוא הכניס חצי זית לפה, אחרי שהוא בלע אותו, הוא הקיא אותו, ואחרי כן אכל את אותו חצי כזית. את אותו חצי כזית עכשיו הוא אכל. אז בסופו של דבר, אם אתה דן על הנעת הגרון, יש פה הנעת גרון של זית. חצי זית, ועוד פעם נהנה גרונו, באותו חצי זית נהנה עוד פעם. אבל אם אתה דן על הנעת המעיים, אין פה הנעת מעיים של זית. הרי בסופו של דבר המעיים נהנו מחצי זית. הוא בלח חצי זית, פלט אותו, הקיא אותו, ולעז אותו שוב, ושוב פעם אכל אותו. אז, אז, אז בסך הכל יש פה, יש פה חצי זית, אין פה, אין פה כזית שלם. אז למי שסובר שהחיוב הוא על הנעת גרונו, אומרת הגמרא, הוא יהיה חייב, בכגון דה. אבל למי שסובר שצריך הנעת מאיים של כזית, אין הנעת מאיים של כזית. אז, בבקשה? על כזית שלם של... אין הכי נעמי, אין הכי נעמי. כל פעמים זה, זה נפקמינות שהגמרא אומרת. אז הוא אומר כך, הוא אומר כך, ופלוק דלמנדה אמר הנעת גרונו בעינן חייב, שרי נהנה גרונו בכזית, ולמנדה אמר הנעת מאב פטור דאכילה במאיים בעינן. וההלכה במחלוקת הזאת, ההלכה היא דהנעת גרונו חייב, הנעת גרונו חייב, כמבואר ברמב״ם פרק י"ד ממאכלות אסורות הלכה ג', וזה לשונו כזית שאמרו וכולי. אבל מה שבין החניכיים מצטרף למה שבלה, שהרי נהנה גרונו בכזית, וכן אכל חצי כזית והקיאו, ואכל עוד חצי כזית והקיאו, שאין החיוב אלא על הנעת הגרון בכזית מדבר האסור. עד כאן לשונו. אז הרמב"ם מכריע להלכה שהחיוב הוא בהנעת הגרון, גם אם אין הנעת מאיים בכזית, החיוב הוא על הנעת הגרון. והנה לשון הגמרא והרמב"ם נקטו כזית, בסדר? שואל המנחת חינוך, נו, עכשיו בואו נחקור באיסור של, כן, והיא ניתן את נפשותיכם. התורה דורשת עינוי, היא לא אוסרת אכילה, האכילה נאסרה ביום הכיפורים מדין עינוי. אז עכשיו יש מקום לחקור. במחלוקת הזאת, האם יש נפקמינה במחלוקת הזאת גם לגבי דין עינוי יום הכיפורים? אז הוא אומר, והנה איך הדין ביום הכיפורים. ולעניין שיעור אף דאכילה ובפחות, דהיינו כזית, מכל מקום יש מקום לומר, שהרי הגמרא אומרת, באינה לאיתו ודייתה. זאת אומרת, זה צריך להיות שיעור שמיישב את דעתו. אם זה לא שיעור שמיישב את דעתו, אז הוא לא יהיה חייב עליו. ככותבת הגסה, אומרת הגמרא, זה שיעור אכילה שמייתב דייתה. אז הוא עכשיו יש, אומר, יש מקום להסתפק. המייתב דייתה תלוי בהגדרה של המושג אכילה. הרמב״ם אמר, הנעת הגרון היא הקובעת. זה הפסק הלכה. אבל, אבל, אבל זה, זה, זה בהגדרת המושג אכילה. אנחנו דנים עכשיו לא על אכילה. אנחנו דנים, האיסור ביום הכיפורים הוא לאכול כמות כזאת שתיישב את דעתו. אומרת הגמרא, כמה הכמות? הכמות המיישבת את הדעת היא ככותבת הגסה. אומר המנחת חינוך, ואח הדין, אם בין החניכיים מצטרף, מה יהיה הדין? אם אכל חצי כותבת והקיאה, אם כאן נמי די בהנעת גרונו בככותבת, או אפשר לעניין איתוב דייתו, תלוי בהנעת המאיים, ואינו חייב על זה עד שיהיה במאיים ככותבת. תראו למטה באות י' הוא מביא מבעל הצופנת פענח, זרוגת שובר, שמחדש שמה שהגמרא אמרה שצריך שיעור כותבת ביום הכיפורים להבדיל משאר המאכלות האסורות, זה רק לגבי הקרת של יום הכיפורים, החיוב קרת של יום הכיפורים. אבל מלכות יש גם בכזית. אז הוא רוצה לומר, לפי זה נראה שלוקה על הנעת, זאת אומרת, המלכות ביום הכיפורים לדעתו יהיו גם לכזית. החידוש של כותבת הגסה נאמר דווקא על חיוב קראת. אז, אז המגיע כאן רוצה לומר שאליבא דה, יכול להיות שהוא עצמו אומר את זה, הרב גצ'ובר עצמו, שלגבי מלכות באמת מה שיקבע זה יהיה הנעת הגרון כמו באיסור אכילה רגיל. רק לגבי החיוב קראת, ממילא, אז זה נפקמינה, אין בזה נפקמינה. זאת אומרת, למה אין נפקמינה? משום שחיוב קראת זה כלפי שמיים. מה שנוגע לבית דין שלנו, זה תלוי ב... לפי הרוגת שובר, זה תלוי בכזית, וכזית זה הנעת... בשיעור כזית או בשיעור אכילה בכזית, מה שקובע זה הנעת הגרון, ככה הרמב״ם פסק להלכה. כל מקום, המחתחילו מסתפק. והרמב״ם שם הלכה א' התחיל, כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורן בכזית וכולי. ושם מדבר בכל שיעורי תורה שהם בכזית. אבל שיעור יום הכיפורים לא מאי ראתם רק כאן. ולא ביאר לנו דין זה כאן. וצריך עיון, זאת אומרת, המחת חינוך נשאר בספק, ואפשר שהתורה לא חייבה כאן על הנאה רק, מה שקובע, הרואים של הגמרא בחולין, הגמרא מגדירה הנאת הגרון או הנאת המעיים. זאת אומרת, המושג אכילה תלוי בהנאה. אומר המחת חינוך, אבל כאן הרי התורה לא דיברה על אכילה, וגם לא דיברה ממילא גם על הנאה. היא דיברה, המושג הנדרש כאן בגמרא זה איתוב הדייתו. עינוי מצד אחד, או יישוב הדעת מצד שני. אז יכול להיות שכאן הגדרים הם אחרים. ויישוב הדעת יכול להיות שהוא תלוי לא בהנאת הגרון, אלא הוא תלוי במילוי המעיים. אם אדם ממלא את מעיו, אז מתיישב את דעתו בכותבת הכסה. פחות מכן לא מתיישב את דעתו. אז מלא יכול להיות שמה שקובע כאן זה מילוי המעיים, ולכן יהיה הבדל, נגיד כך, בין איסורי האכילה של שאר מאכלות אסורות לאיסור האכילה של יום הכיפורים לגבי הנעת הגרון. בדרך כלל אנחנו אומרים החיוב הוא בהנעת הגרון, אבל ביום הכיפורים יכול להיות שצריך מילוי המעיים. ספק אחד שלו. ספק נוסף, עוד אני מסופק, אומר המלכת חינוך, אפילו אם נאמר, בהנאת גרון לבדו בוודאי אינו חייב, כיוון דלא הווה מילוי המעיים. הנאת גרון לבדו, בוודאי אינו חייב, כיוון דלא הווה מילוי המעיים. זאת אומרת, גם אם נחליט בספק הקודם, שבאמת לגבי יום הכיפורים, הנאת גרון לא מספיקה, אלא צריך מילוי המעיים. אז הוא שואל, יש מקום להסתפק, מה יהיה הדין, איך הדין עם הנאת המעיים לבד, בלא הנאת הגרון. אם אב איתו ודייתה, ובכל האיסורים, אם היה הנאת מעיים, בלא הנאת גרון, אינו חייב. כי מבואר בפסחים. מה יהיה הדין אם אדם למשל, כן, אדם למשל, בולע איסור. יותר מזה, לא רק בולע, הוא אומר, הלשון של הגמרא, לגבי מצה, הוא מביא גמרא. הגמרא דנה, יש חיוב אכילת מצה בליל הסדר. צריך לאכול כזית מצה. עכשיו, את הכזית מצה, דנה הגמרא, אם הוא עטף את הכזית מצה באיזשהו דבר, ובאופן שהמצה כלל, כשהיא נכנסה לתוך המעיים, היא עברה דרך הגרון, אבל לא היה לגרון בכלל מגע עם המצה. האם במקרה כזה הוא קיים מצוות אכילת מצה או לא? אז רואים בגמרא שלו, קרחו בסיב, קרח את המצה בסיב, עטף אותה, באופן שלמעשה המצה לא נגעה בגרון, אז אומרת הגמרא, לא יצא. אז, אבל הוא אומר, אם אתה דן על מילוי המעיים, המצה ודאי מילאה את המעיים. אז יש מקום, שוב, אותה חקירה יש לה נפקמות, יש לה נפקותה גם לגבי יום הכיפורים. מה הדין הוא אומר ביום הכיפורים אם יהיה מילוי המעיים, אבל לא תהיה הנעת הגרון. נפקמינה, אתה מאכיל אדם בזונדה, כן? צינור, שדרכו אתה מזרים את האוכל לתוך המעיים. האם יש בזה, מצד אחד, אתה ממלא לו את הבטן, ממלא לו את המעיים. מצד שני, הוא לא אכל. זה לא מוגדר אכילה. זה לא, אבל ביום הכיפורים הרי האיסור הוא לא אכילה. האיסור הוא עינוי, או בעינן כדי שיעבור על האיסור לאיתוב ודייתה. אז אם אתה דן לגבי לאיתוב ודייתה, יכול להיות שזה נקרא, הוא לא ירגיש רעב. הוא לא ירגיש רעב, לא יהיה לו רעב. אז הוא אומר, ובכל האיסורים אם היה הנעת מעיים ולא הנעת גרון, אינו חייב. כבואר בפסחים, גבי מצה, אם כרחו בסיב ובלעו אף ידי מצה לא יצא. כגון שלא נגע בגרונו. מעניין, החידוש הזה של הגמרא לא נאמר לגבי איסורים. הוא נאמר לגבי מצווה. לגבי המצווה של אכילת מצה, הגמרא אומרת ככה, בלה מצה יצא. אם אדם בלה את המצה יצא. בלה מרור לא יצא. למה בלם ארור לא יצא? את רואים שבליעה, בליעה, בלי לעיסה, נחשבת אכילה. בלם מצא יצא. בלם ארור לא יצא, משום שצריך להרגיש את הטעם של המרירות. אז אם הוא בולע את המרור, הוא לא לועס אותו, הוא לא מרגיש טעם של מרירות, לא יצא. אבל גם כשאני אומר בלה מצה יצא, אומרת הגמרא, זה רק אם הוא בלה את המצה. אבל אם הוא קרח אותה בסיב, הוא עטף אותה במשהו, באופן שכמו שאמרתי, המצה נכנסה לתוך המעיים, אבל גם לא באה במגע עם הגרון. כן? קרחה בסיב. אז הדין הוא שבמקרה כזה לא יצא. כמו שאמרתי, הדיון שבגמרא הוא לגבי קיום המצווה של אכילת מצה. הגמרא לא דנה לגבי איסור, עם מה דין אם הוא יעטוף, אדם יבלע חזיר, חתיכת חזיר, כזית חזיר, כשהוא עטוף בסיב. על זה אין דיון בגמרא. אבל, כמו שהוא אומר כאן, המשנה למלך חידש את החידוש הזה. על יסוד הגמרא הזאת של בלה מצה יצא, המשנה למלך בפרק י' מאכלות אסורות, דעתו שהדין הזה קיים גם בכל האיסורים. זאת אומרת, אם אדם יבלע איסור, כרוך בסיב, זה לא מוגדר כעבירה. זאת אומרת, בנפקמין הגדולה, אדם בפסח, אסור לו לאכול חמץ. אבל אם אדם, יש אדם שצריך לאכול חמץ. אז לכאורה אנחנו נגיד לו לכתחילה, הרי מה שאתה צריך, למשל תרופה מסוימת, הוא צריך תרופה מסוימת, אז והתרופה הזאת היא חמץ גמור, הוא חמץ גמור, אבל אם הוא יקרוך אותה בנייר, הרי העיקר הוא כשהתרופה תגיע למעיים, היא תגיע למעיים, הוא יקרוך אותה בחתיכת נייר או בחתיכת דבר, כל פעמים לא יהיה לגרון מגע עם החמץ, לא יהיה לגרון מגע עם החמץ. אז אומר המשנה למלך, אין בזה איסור. יכול להיות שזה, לכתחילה זה יהיה אסור מדרבנן, אבל על כל פנים ודאי שאין פה איסור תורה של אכילת איסור. מדוע? משום שהוא כרוך. זאת אומרת, יוצא שהנעת המעיים לבד, ללא הנעת הגרון, על יסוד הגמרא הזאת של כרחה וסיב לגבי מצה, אומר המשנה למלך, הוא הדין בכל האיסורים. והביא ראיה, המשנה למלך, הביא ראיה, מדברי הרמב״ם בפרק ג' מאבות התומות הלכה ה' גבי אוכל נבלת העוף. אני אסביר, יש, הגמרא אומרת נבלה מתמה, יש תומת נבלות, אדם נוגע בנבלה, אז המגע בנבלה מתמה אותו, מגע הנבלה מתמה. עכשיו הגמרא אומרת נבלת עוף טהור דין מיוחד, יש הלכה מיוחדת בנבלה של עוף טהור. העופות הטהורים, כשהם מתים, כן? אז הנבלה שלהם לא מתאמה במגע. לא מתאמה במגע. אבל יש בה דין טומאה מיוחד. מה דין הטומאה המיוחד של נבלת עוף טהור? שכשהוא אוכל כזית מנבלת העוף הטהור, הוא נטמא. היא מתאמה באכילה. הוא ייגע בנבלה, לא יהיה טמא. עיסה את הנבלה, לא יהיה טמא, נבלת עוף טהור. אבל הוא יאכל ממנה כזית, הוא נטמא. אם הוא אוכל ממנה כזית, הוא עדין שהוא נטמא. אז אומר הרמב״ם, פוסק הרמב״ם להלכה, אוכל נבלת העוף, אם קרחו בסיב ובלעו, הרי זה טהור. כתוב ברמב״ם, זאת אומרת, אם קרחו בסיב ובלעו, הרי זה טהור. עיין שם שמרשים את המשנה למלך, אומר מה המקור של הרמב״ם? לעיין בסוגיה דחולין שהבאנו, שיש פלוקתא עם הנעת גרונו הנעת המעיים, ועיין שם שמציין. המשנה למלך ציין כמקור לדין של הרמב״ם את הגמרא בחולין. מה יש? פירוש הוא ככה, הרי ראינו שהרמב״ם פסק להלכה לגבי כל האיסורים, שמה שקובע זה הנעת הגרון. נחלקו הרי המוראים בשאלה על מה אתה חייב באיסורי האכילה של התורה, על הנעת הגרון או על הנעת המעיים, כן, הנעת הגרון או הנעת המעיים. אז פוסק הרמב״ם להלכה שאוכל נבלת עוף טהור אם הוא אכל אותה, באופן שהיא כרוכה בסיב, במילים אחרות, לא הייתה לו כלל הנעת הגרון. אגב, שיש בה הנעת מאיים, אבל הנעת גרון לא הייתה. כיוון שלא הייתה הנעת גרון, לא היה מגע בין הנבלה הזאת לבין הגרון, אומר הרמב״ם, הדין הוא שהוא טהור, הוא לא טמא. אז רואים, אז מה, הרי לכאורה הנעת מאיים הייתה, הנעת מאיים הייתה, הנעת גרון לא הייתה. רואים שהנעת מאיים שאין בה הנעת גרון, היא לא, שוב, הראיה הזאת היא ראיה לא מדין האיסורים, אלא מדין התומות. אבל רואים שהמשנה למלך מביא, רוצה לומר שזה עין נוח. אם אתה רואה שלגבי תומעת נבלת עוף טהור שהיא תלויה באכילה, זה לא מוגדר אכילה, אז הוא הדין, זה לא יוגדר אכילה לגבי האיסורים גם כן.
אפשר להגיד שזה בגלל שהוא לא נגע בזמן
אחר? בבקשה?
בגלל שזה תומעת, צריך גם
נגע בזמן אחר. בלשון של התורה, לא רק בלשון של התורה, בגדרי האיסור של נבלת עוף טהור, המשנה אומרת, שנבלת העוף הטהור מתמה באכילה. כך כתוב. האכילה מתמה. זה הלשון. לא כתוב מגע, לא מגע. כתוב אכילה. האכילה מתמה. אז רואים שהרמב״ם מבין. לכאורה תגיד, מה, הוא לא אכל? זה נכנס למעיים. ברמב״ם כתוב שכיוון שזה היה כרוך בסיב, זה לא נקרא אכילה. לכן הוא טהור. התורה תמאה דווקא אם הוא אכל. ההגדרה של התורה זה לא מגע, מגע במקום מסוים בגוף. ההגדרה, הגדרת האיסור היא אכילה. נבלת העוף הטהור מתמה באכילה. כן. ונראה שם, דאף מן דאמר הנעת מאיים, היינו, אז הוא אומר, מה רואים משם? שגם זה שסובר שעל הנעת מאיים הוא חייב, או מה שקובע זה הנעת המאיים, היינו דלא מעני הנעת גרון לחוד. צריך גם הנעת מאיים. לא מספיק הנעת הגרון לחוד. אבל הנעת מאיים לבד גם כן לא מספיקה. ובין החניכיים, או אכל ועיקי וחזר ואכל, אינו חייב. לפי הדעה הסוברת שצריך הנעת מאיים, כיוון שלא אוהב הנעת מאיים. אבל הנעת מאיים, בלא הנעת גרון, מודד אינו חייב. ולא יחלוק על אי דפסחים שכרחו בסיב, וכן על האוכל נבלת עוף טהור שכרח אותה בסיב, שכמו שראינו, הרמב"ם פוסק להלכה שהוא טהור. אך כל זה, אז אומר המנחת חינוך, אבל כל זה במקומות שכתוב אכילה בתורה. הדרישה של התורה זה האכילה. ובלא הנעת גרון לא אוהב אכילה כלל. אבל ביום הכיפורים הרי לא כתוב אכילה. אבל כאן נכתיב לא תאונה, ובעיתוב עידי תטליה, אפשר דלא דאינן הנעת גרון כלל, רק מילוי המאיים לחוד סג. אומר המנחת חינוך, אך באמת ברור דבאינן הנעת גרון גם כן, דאי לא באינן רק מילוי המאיים, כן? אז באמת הוא אומר, אם את הכל עד עכשיו הוא הציג כספק, הוא מסופק, לאור המחלוקת הזאת שם, בדיני האכילה של האיסורים, או בדיני האכילת המצוות, יש לו ספק לגבי ההגדרה של האיסור של יום הכיפורים. עכשיו הוא אומר, אך באמת ברור דבאינן הנעת גרון גם כן. חייבים לומר שביום הכיפורים צריך גם הנעת גרון. דאי לא באינן רק מילוי המאיים, אם כן אפילו אכל השיעור יותר מכדי אכילת פרס, אבי לא לצרף, כל זמן שלא נתעקר לחצי שיעור הראשון, כיוון שבמאיים הם שיעור שלם, זאת אומרת, הוא טוען טענה עכשיו. הרי אנחנו רואים בגמרא שכדי להתחייב באכילה, בין באכילה של איסורים ובין באכילה ביום הכיפורים, הגמרא אומרת, הוא צריך לאכול שיעור של כותבת הגסה, או שיעור אכילה בכזית כשהוא אוכל איסור, באופן שה... האכילה הזאת יכולה להצטרף מחלק מכזית ועוד חלק ועוד חלק, אבל צריך שהכל, את הכל הוא יאכל תוך כדי שיעור של אכילת פרס. גם לגבי איסור אכילה בכזית וגם לגבי איסור אכילה ביום הכיפורים, אנחנו אומרים שגדרו של האיסור הזמן של שיעור אכילה, שיעור של כדי אכילת פרס, מצרף את כל האכילות, גם אם הוא אכל פחות מכשיעור. אבל אם הוא אכל פחות מכשיעור, ועוד פחות מכשיעור, ועוד פחות, ובסך הכל יחד, זה יצא בתוך שיעור של אכילת פרס, שהוא אכל שיעור שלם, הדין הוא שהוא יהיה חייב. שואל המנחת חינוך, מילא, אם ההגדרה היא, או אם הדרישה היא הנעת גרון, אני יכול להבין שהנעת הגרון מצטרפת, כדי לחייב על שיעור האכילה, צריך הנעת גרון, הנעת הגרון מצטרפת רק באופן שהאכילה או האכילות כולם היו תוך כדי שיעור של אכילת פרס. אבל אם ההגדרה, אבל אם אתה בא ואומר שהדגש מושם לא על הנעת הגרון, אלא על הנעת המאיים, אז שואל המנחת חינוך, אז מי נפקא מינה אם זה לא יהיה בשיעור של אכילת פרס? הרי אם ברור שהאוכל, אכלתי חצי שיעור, והחצי שיעור עכשיו נמצא בתוך המעיים. בלעתי אותו. הוא נמצא בתוך המעיים. כל עוד הוא לא מתעכל, אם אני מכניס עוד חצי, שבסך הכל יחד זה, זה שיעור של האכילה, של איתוב הדייטה, של כותבת הגסה, למה שזה לא יצטרף אפילו אם זה אחרי שיעור של אכילת פרס? הרי אם הוא לא מתעכל, ודאי שיש פה הנעת מעיים של שיעור שלם. אם אני צריך לצרף את הנעת הגרון ולא את הנעת המעיים, אז אני יכול לשמוע שפרק זמן, אפילו פרק זמן קצר, לא מצרף. אבל אם הדגש מושם לא על הנעת הגרון, אלא על הנעת המעיים, הרי מה שקובע לכאורה זה העיכול. אם יש עיכול, אז זה לא יכול להצטרף, אבל כל עוד זה לא נתקל, למה שלא יצטרף? זה ברור. הגמרא אומרת ששיעור עיכול הרבה יותר ארוך. שיעור עיכול, הרי אנחנו אומרים שאדם יכול לברך ברכת המזון, כן? כן? עד כדי שיעור של בית אדם אכל, כל עוד הוא שבע, כל עוד הוא שבע מהאכילה, כן, פירושו של דבר, זה לא נתקל. אם אתה שבע מהאכילה, פירושו של דבר, זה לא נתקל. ואתה יכול לברך ברכת המזון, כן? למעלה משעה אחרי שאכלת, כן? כי שיעור שבעה. על כל פנים, פשוט לא, ששיעור עיכול הרבה יותר ארוך. אז הוא שואל, אם הדגש מושם על 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 הנעת הגרון, אני יכול להבין שהצירוף הוא קצר, הוא בזמן קצר. אבל אם הדגש מושם על הנעת המעיים, הנעת המעיים זה דעתו מסברה, זה שיעור עיכול. זה הטענה שלו. אבל טוב, נראה מה שהוא אומר. אך באמת ברור, דבעינן הנעת גרון גם כן, דאי לא בעינן רק מילוי מאיים, אם כן אפילו אכל השיעור יותר מדי אכילת פרס, אביל לצרף כל זמן, שלא נתעכל לחצי שיעור הראשון, כיוון שבמאיים הם שיעור שלם, היום שם בסוגיה דחולין ובתוספות, והיום מגן אברהם, בסימן ריש יוד, מביא בשם הכנסת הגדולה, הנה, לגבי ברכת המזון, אפילו יותר, מעניין מאוד, אתם שומעים? דגבי, עיין מגן אברהם, מביא בשם הכנסת הגדולה, שגבי ברכת המזון, את אדם אכל כזית, נניח, אדם אכל כזית חייב ברכת המזון, אם אכל כביצה, חייב ברכת המזון דאורייתא, שהוא סביעה, חייב ברכת המזון דאורייתא. מה הדין אם אדם אוכל את האכילה שלו באופן, הוא אוכל חצי זית, ועוד, אוכל פחות מכזית, ועוד פחות מכזית, ועוד פחות מכזית, אבל את הכל הוא אוכל בשיעור של יותר מכדי אכילת פרס. האם הוא יהיה חייב בברכת המזון, או לא יהיה חייב? חקירה של המגן אברהם. בסופו של דבר הוא אכל כזית, אבל את הכזית הוא לא אכל בשיעור של אכילת פרס. הוא אכל בשיעור של יותר מכדי אכילת פרס. אז אומר, אז הוא מביא, היה מגן אברהם, מביא בשם הכנסת הגדולה, שגבי ברכת המזון אפילו יותר מכדי אכילת פרס מצטרף. והסברה של הכנסת הגדולה, משום שמה שקובע, כן, זה אכלת וסבעת וברכת. אם אתה סבע, מה אכפת לי אתה אכלת אכילה שיש בה כדי סניעה, אתה סבע. הרי אכלת אתה סבע לא כתוצאה מזה שאכלת בכדי אכילת פרס. זה נכון, אבל אתה סבע. בסופו של דבר אתה אכלת כמות ש אם אתה מצרף אותה בשיעור של יותר מתי אכילת פרס, יש בה כדי סביעה. אז הכנסת הגדולה אמר, בטח שהוא חייב בברכת המזון. והמגן אברהם השיג, זאת אומרת, המגן אברהם, אני מבין שהמגן אברהם השיג כך. הטענה של הכנסת הגדולה, משום שהדגש בברכת המזון הוא, ואכלת וסבת וברכת. אז המילה וסבת, אומר הכנסת הגדולה, היא הקובעת. אם זה שיעור, אם יש סביעה, לא אכפת לי שהאכילה לא הייתה בשיעור של, של צירוף, של כדי אכילת פרס. אני מבין שהמגן אברהם לא חולק על הסברה הזאת. הוא טוען נכון, כתוב, אבל כתוב ואכלת, מה לעשות? כתוב ואכלת. ההגדרה של המושג אכילה אצלנו זה שיעור כזית בכדי אכילת פרס. אם, זאת אומרת, נכון שמתקיים התנאי של וסבת, כמו שאומר הכנסת הגדולה, אבל כתוב ואכלת, מה לעשות? כתוב ואכלת. אם זה לא, אם האכילה לא הייתה, את היו כמה אכילות, אבל כל אחת מהן הייתה פחות מכזית. אלא מה אתה טוען? הרי אפשר לצרף. אומר המגן אברהם, אתה יכול לצרף בתנאי שזה יוגדר כאכילה. איך, נכון שבתורה כתוב וסבת, אז מתנאי החיוב זה צריך סביעה, כדי שיהיה חייב דאורייתא. זה אתה צודק. אבל לא מספיק, צריך גם אכילה. ולכאורה הכנסת הגדולה יגיד, לא. התורה באה והגדירה מהי האכילה שמחייבת בברכת המזון, יש בה סביעה. זה מה שצריך. אם יש סביעה, לא אכפת לי שאין צירוף של אכילה. אבל יש סביעה, הוא סבר. הוא סבר מהכמות שהוא אכל, והוא אכל באמת יותר מכזית. אלא מה אתה טוען? אבל הוא לא אכל את זה בצירוף של כדי אכילת פרס, הוא אומר, מה זה משנה לי? כאן התורה חידשה, וסבת. ההגדרה של המושג אכילה בברכת המזון היא וסבת. כל פנים, מחלוקת אחרונים. ובפרי מגדים שם כתב, הפרי מגדים כותב שגם הכנסת הגדולה, זה כמו שאמרנו, גם הכנסת הגדולה, שהוא אמר שאפשר לצרף, גם אם זה לא נאכל בחדי אכילת פרס, זה בתנאי שהוא אכל כזית. הוא אכל כזית. רק הטענה של הכנסת הגדולה, שבכל אכילה בכזית רגילה, שם אני צריך צירוף של כדי אכילת פרס. אבל כאן שהתורה אומרת וסבת, אז אם הוא אכל כזית והוא סווה בכזית, גם אם האכילה לא הייתה בצירוף של אכילת פרס. זה נמשך יותר. אבל בסופו של דבר הוא סווה. אז זה מספיק כדי לחייב אותו. או הפרי מגדים שם כתב, דווקא אם אכל כזית, יאפין אני ואכלת בית כדי אכילת פרס, וביותר אינו מצטרף.
מה? אבל...
מה?
מה?
הנה. אני קורא את זה. הפרי מגדים אומר כך. אני אסביר מה שהפרי מגדים אומר. הפרי מגדים אומר כך. אם אכל כזית, הוא מחלק בין שני מצבים. אם יהודי אכל כזית, ובאמת הוא עדיין לא סביר. אבל האכילה בכזית הייתה בשיעור של כדי אכילת פרס, הוא יהיה חייב לברך ברכת המזון מדרבנן, לא מדאורייתא. כי מדאורייתא צריך כדי סביעה. אבל אז הוא טוען, אז אם אתה רוצה לחייב אותו מדין זה שהוא אכל, זה בתנאי שהוא אכל בשיעור של כדי אכילת פרס. הרי הוא לא סביע, הוא לא אכל כמות שמסביעה. אבל אתה רוצה לחייב אותו על ואכלת. ואכלת? זה בתנאי שזה היה כדי אכילת פרס. אבל אם הוא אכל שיעור של כדי סביעה, אלא מה? הוא לא אכל בכדי אכילת פרס. זה נמשך, האכילה נמשכה הרבה זמן. אבל הוא אכל כדי סביעה. הוא אומר הפרי מגדים, אבל אם אכל כדי סביעה, עיקר ברכת המזון מן התורה לנעת המעיים. והוא סבע אפילו שעה יותר מכדי אכילת פרס, אז הדין הוא שזה מצטרף, אומר הפרי מגדים, הוא מחויב לברך מן התורה. ואת הפרי מגדים מחלק בין שני מצבים. מצב שבו היהודי אכל רק הזית, ולא כדי סביעה, ומצב שבו הוא אכל כדי סביעה. אבל הוא לא אכל את זה בשיעור של כדי אכילת פרס. אתה לא יכול לצרף את כל האכילות שהוא אכל, ולהגיד שהוא אכל כזית בכדי אכילת פרס. אבל אתה שואל אותי, הוא סבע? הוא סבע, כי הוא אכל הרבה. אבל זה נמשך הרבה זמן. אז אומר הפרי מגדים, אם הוא שבע, לא אכפת לי שאין פה צירוף של אכילת פרס. יש חיוב לברך ברכת המזון מהתורה, משום שיש פה ושבעת. מתי אני זקוק אפילו בברכת המזון לשיעור של כדי אכילת פרס? כשהוא אוכל לא כדי שביעה. הוא לא אוכל כדי שביעה. אז הוא חייב לברך מדרבנן, לא מדאורייתא. אבל אז, כדי להגדיר את זה כאכילה, צריך צירוף של כדי אכילת פרס. כי אתה בא מצד ואכלת, אתה מחייב אותו מצד האכילה. והאכילה, נחשבת אכילה, רק אם אכלת, צירוף הפחות מכזית שאכלת, הוא לכזית שלם, בתנאי שזה יהיה בשיעור זמן של אכילת פרס. אם כן, אומר המנחת חינוך, ביום הכיפורי, דבעינן בתוך כדי אכילת פרס, וביותר אינו מצטרף. אנחנו יודעים שביום הכיפורים החיוב הוא רק אם היהודי אכל ככותבת, זה גמרא, אכל ככותבת הגסה בשיעור זמן של כדי אכילת פרס. אם הוא יאכל את הכותבת הגסה בשיעור זמן שיותר מידי אכילת פרס, הוא לא יהיה חייב. על כל רב דבעינן הנעת גרון גם כן. ובהנעת גרון הלכה למשה מסיני, שהגרון צריך ליהנות מהשיעור תוך אכילת פרס, וביותר אין זה הנעה לחייב עליו. אם כן יראה ברור דהנעת מאיים לחוד ביום הכיפורים אינו חייב אלא אם הנעת הגרון, ועל כן אינו חייב אלא בתוך כדי אכילת פרס, וביותר אינו מצטרף, כן יראה לעניות דעתי. טוב, נעצור כאן בלי נדר בפעם הבאה נמשיך.